התחלנו בהתחלת הפרק החמישי בשערי עולה, והוא חוזר על ההקבלה שיש בין מצד אחד הספירות והעולמות, מצד השני האותיות של שם המפורש. אז ראינו את הקטע השייך לספירה כתר, ראינו באותה הקבלה התחלה של האות יוד של יוד קרבקי. ההתחלה של היוד נקרא קיצור של יוד. זה אני התחלתי לומר, זה השלם. אני רואה שזה יודו. זה קרה בלבוזה. טוב, ואנחנו הגענו לפסוק שרומז על המעבר בין ספירה כתר וספירה חוכמה, שהיא השנייה, ודיינו התפשטות הצורה של האות יוד. אז אם אני מציע ככה להתחיל בפסוק של בישעיה, פה דף 88, השורה תשיעית או עשירית, בדף 88. אז הוא הסביר כך שכל מה שנמצא למעלה מהספירה חוכמה, אי אפשר, אין שום השגה, ולכן זה נקרא עין. תזכרו את הפסוק שנראה אחר כך מיד, והחוכמה מהעין תימצא. בספר איוב זה שאלה, לפי הפשט של הפסוק זה שאלה, והחוכמה מהעין תימצא, וזה מקום בינה. אבל לפי ההסבר הקבלי שהוא נותן פה, זה ההגדרה של המדרגה שנקראת חוכמה, והחוכמה מהעין תימצא. ולכן המדרגה של החוכמה נקראת התחלת של המציאות. כי אחר כך נלמד את הנושא של המעבר בין המושג של ההוויה והמושג של מציאות. כשאנחנו אומרים למשל שהוא הווה והוא נמצא, זה לא אותה משמעות. לא רק שבבחינה פילוסופית המשמעות של המילים האלה, של המושגים האלה, היא שונה לגמרי. הוויה ומציאות. אז מכל מקום, לפי ההגדרות של המושגים הקבליים, זה ההבדל, זה כמו ההבדל בין עין ליש. אז התחלת של ההתגלות המציאות נקראת קצת ישות, קצת יש. המדרגה של החוכמה נראה בכמה מקורות, בכמה ספרים אחרים, שזה רמז ש... ההתחלה של התפיסה המחשבתית, ההשגה, היא מתחילה רק באופן מעט מאוד, רק במדרגה שנקראת חוכמה. כל מה שלמעלה מהחוכמה, אנחנו יודעים שקיים, מכיוון שהעולם שמתחיל במדרגה של החוכמה קיים, כל שכן, שהסיבה שלו קיימת, והסיבה של היש זה העין. וזה הרמז של המקובלים אומרים, הסוד של הפסוק, והחוכמה מהעין תימצא. ונראה שהפסוק הזה מאיר הרבה דברים ואין מן הספירות, מכיוון שגם המשך הפסוק, ואיזה מקום בינה. אחרי החוכמה זה הבינה, ונראה אחר כך, אני לא יודע מתי נגיע, שהבינה נקראת מקום. הבינה נקראת מקום, אבל לפני ההגדרה של מקום, יש ההגדרה של התחלת המציאות. לפני שהמציאות מוגדרת בבחינת מקום, אז נקראת צת יש, צת ישות, לפי כמה מקורות. וזה מה שהסביר המחבר פה, שזה סוד הפסוק בישעיהו, ואל מי תדמיון אל. תראה, בישעיהו פרק מ', יש פסוק, ואל מי תדמיון אל. אז אותה מדרגה שהגדירה, שכבר הגדירה בבחינת עין, אולי תראו בשורה הראשונה באותו דף, וזהו סוד קוצו של יוד, הקוץ העליון שהוא רמז לקטע העליון הנקרא עין, הנשלל מכל ההשגות, אין מי שיוכל לדעת בו דבר זולתו. לא, הפסוק אומר דבר זולתי, זולתי, לא, לא, זה יותר פשוט, אלא אם כן אמונת מציאותו. אני יודע מבחינת אמונה שיש מציאות של אותה מדרגה שנקראת עין, כפי שרמזתי מקודם, מכיוון שאי אפשר להכחיש שהעולם קיים מבחינת מציאות, אז כל שכן הסיבה של העולם. אבל הסיבה של העולם, אם העולם מתגלה מבחינת מציאות, הסיבה של העולם לא מתגלית מבחינת מציאות, ולכן נקראת עין. זה מובן, על אותה נקודה, זה מספיק מובן, כן? ואז הוא מביא את אותו פסוק, ומי תדמיין אל. טוב, כל זה עד כאן ראינו בשיעור הקודם, ואני רוצה להתחיל באותו פסוק. כן?
הקרב
החומר
הזה,
אם המציאות בלתי מציאות קרב החומר, המקור שלה, אני אמרתי הסיבה, נאמר המקור, כן?
אם זה סיבתיות, כמו שאצל
הפילוסופים,
גם הם מכירים את הסיבה הראשונה
בדרך כזאת שמשתלשים מסיבות? בנקודה ההיא, שההסבר של הרב, נדמה לי שכן. בלועזית קוראים למהלך ההסברה פה לא דדוקציה, אלא אינדוקציה, כן? מהתחתון לעליון. מכיוון שאי אפשר להכחיש את המציאות של העולם, אז כל שכן שאי אפשר להכחיש את המציאות של סיבת העולם. אפשר לומר מקור שורש העולם, אחר כך נראה את ההבדלים שיש בזה, ופה הוא מסביר באופן ברור מאוד, אם העולם מוגדר כיש, אז הסיבה מוגדרת כעין. יוצא שאין לנו תפיסה, אלא דרך האמונה. אתם מוצאים בהרבה מקורות, אפילו אצל הפשטנים, דע ואמין. לכאורה יש איזו סתירה בין דע ואמין, כן? אבל דע בבחינת אמונה, זה הנקודה פה. זה ברור שקיים, אבל אי אפשר לתפוס דרך הדעה. זה לא ידיעה, אלא אם כן דרך האמונה. אנחנו למדנו הרבה פעמים אצל הרב, זכרונו לברכה, הרב ציודה, שיש חוכמת האמונה, שהיא למעלה מהשכל, אבל זה חוכמה. כן, מה רק אתה נשמע?
התפיסה שלנו היא מלמטה למעלה, לכאורה יש את
הקשדה
של
יושב
ריגולים, לא
קורא? תעזור על השאלה בלי. כמה הרב הזכיר
את הנקודה הזאת, שכל התפיסה היא דווקא מלמעלה
למטה,
זאת אומרת, מתוך אותה אמונה שאנחנו, היא קבלה מלמעלה, אז יש לנו את התפיסה. אבל לא כמו
שהרב,
אבל
לכאורה
מסתכל בעולם
ומכיר את בעולם. לא, פה. יש בזה סכנה. כן, אני מבין. זאת אומרת, הבסיס של העולם התחתון הוא למעלה. ולכן ההתפשטות של העולמות היא מלמעלה למטה. ופה זה הסדר של ההסברים שלו, של מהלך הנקודות ש... הוא מסביר את התפשטות האותיות מהנקודה הראשונה, י' כ' ו' כ', כפי שנראה אחר כך. אבל כשהגיע מיד בהתחלה לתאר את המדרגה שנקראת כתר, אז מיד מגדיר אותה כעין. ואיפה אנחנו יודעים בוודאות מוחלטת שקיימת מדרגה שנקראת עין דווקא מ... מה שאנחנו תופסים למטה מזה ושנקרא חוכמה. אז הוא מביא את הפסוק, והחוכמה מאין תימצא. דהיינו, המקור של החוכמה מוגדר באופן מוחלט כעין. אז התחלתי להסביר את זה ככה, מכיוון שאי אפשר להכחיש את קיום העולם המתמצא, העולם הנגלה, אי אפשר להכחיש את זה. אז כל שכן הסיבה שלו, השורש שלו, המקור שלו. ומכיוון שאנחנו מגדירים את העולם כיש, אז זה ברור כי הסיבה מוגדרת כעין. וחוזרים לפסוק, והחוכמה מאין תימצא. מאיפה יש לי אותה חוכמה שיש עין מהחוכמה עצמה? מהחוכמה עצמה. והחוכמה מאין תימצא. פה יש לנו איזה תפיסה דרך השכל, אבל שוב, בבחינת חוכמה שבאמונה, שמה זה בריאה יש מאין. אם הבריאה היא יש, כן, אז המקור של הבריאה זה עין. זה לא אומר אתם רואים שאני לא מוצא ביטויים, כן? זה לא אומר שאין מציאות חיובית. העין הזה הוא לא שלילי, אבל הוא כל כך למעלה מהתפיסה שלנו, כי גבי התפיסה שלנו הוא נקרא עין. ותחזרו על ההסבר של הרב, תראו איך הוא מסביר את זה באופן ברור מאוד, כן.
אז מה תפקיד האינדוציון?
להגיע לוודאות של מה שמסביר מה שלמטה מאותה מדרגה. אז המהלך הזה, הסברה היא מלמטה למעלה, דהיינו מהמסובב לסיבה. הדדוקציה, דרך הדדוקציה אני לא מגיע לידיעה חדשה, אבל הידיעות הפרטיות שאני לומד דרך דדוקציה הם בוודאות מוחלטת. אבל באינדוקציה זה ההפך. אני מגלה משהו חדש, אבל אין לי ודאות, כן? מכיוון שזה יצא מהנחה של השכל שלי. כן?
למה זה יוצא מהנחה? זה העולם איך שאני רואה אותו.
מה?
אבל זה העולם איך שאני רואה אותו.
תסביר למה אתה חושב.
זאת אומרת, המציאות איך שהיא מתגלת לעיניי, אז אני רואה אותו איך שהיא, והאינדוקציה שלי בסך הכל היא יוצאת מהעולם הממשי הזה.
כן, 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 אבל יש שתי אפשרויות. מי שנוטה להאמין, אז מיד הוא רואה בוודאות של העולם כתוצאה את הסיבה. מי שלא נוטה להאמין, אף על פי שהוא תופס אותו עולם, הוא לא רואה, הוא לא רגיש לאותה אמונה. זה מובן. לכן אני רוצה לעזור לאותה נקודה, אם תפסתם מה שקרה בשאלה שלו, כן? מכל מקום יש אמונה תחילה. מכל מקום יש אמונה תחילה. איך לתפוס את זה? כי עולם האמונה זה לא שייך לשכל, הוא שייך למשהו יותר פנימי מהשכל. זה הנשמה. זה הנשמה שמאמינה. והשכל מסביר במה הנשמה מאמינה. אבל השכל לא מאמין. זה לא שייך לו עניין האמונה, השכל, כן? דרך השכל אני מבין. אני מבין או אני לא מבין. אבל מה בנפש שלי מאמין, זה לא השכל, זה הרצון. זה משהו יותר פנימי מהשכל. או לפי מה שמקובלים יותר למעלה מהשכל. נגיע לזה מיד, לרצון. אתם זוכרים, יש כמה פעמים במדרש, אני לא יודע למה חשבתי על זה, אבל זה יכול לשמש כדוגמה. יש כמה פעמים במדרש שכשיש פשט של פסוק קצת קשה להבנה לפי השכל, אז הגמרא כבר, או המדרש אומר, אם עלי הפסוק לא היה נכתב, לא היה אפשר לקרוא אותו. אתם זוכרים הסברים כאלו? זהו, לא אמרו. וזה מלא הומור, ברור שאם לא היה כתוב אי אפשר למשל, למשל הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא שואל כארי, איזה מין שבר, אם זה לא היה נביא שאמר את זה, אסור לנו לומר דברים כאלה. כן, נכון, אתה תלפוס לי. אבל זה כל מקום, הנביא אמר, אז צריך ללמוד מה הוא רצה לומר. אז יש הרבה פעמים ש... למשל, אני זוכר, בהתחלת המדרש, כשמשה רבנו היה כותב את מעשה אדם מצלמנו, לשון רבים, אז המדרש מסביר שאמר לקדוש ברוך הוא, אתה נותן פתחון פה לפיקוסים, אז התשובה של הקדוש ברוך הוא כתוב, מי שרוצה לטעות שיתאם. יש עניין של הרצון יותר פנימי מהשכל כשכל. ונראה את הגדרת המדרגות האלו בדיוקן לפי ההסבר. לכן רציתי להסביר את זה ככה. מכל מקום, מה שלמעלה מהתפיסה הראשונית של התגלות העולמות, וזה נקרא חוכמה, לפי סוד פסוק אחר, כולם בחוכמה עשית. אז מה שלמעלה מזה קיים, אבל צריך לדעת שאין שום תפיסה אפשרית. לפי הסברה הפשוטה, אם מה שקיים נקרא יש, המקור של זה נקרא עין, פשוטות המשמעות. זה מובן? ולכן הוא מביא את הפסוק ואל מי תדמיון אל. ופה פסוק, בפסוק הזה המילה אל השנייה זה אל, אל הקוד. היא רומזת לכתר, לאותה מדרגה של כתר, אני רומזת לקוצו של יום כפי שהגיע. אבל מי, אל מי תדמיון, נראה אחר כך מי זה שם של בינה. אל מי תדמיון אל. אם אתם רוצים להבין במשהו בבחינת דמיון, אז צריך ללמוד בעולם הבינה, במדרגת הבינה שהיא למטה מהחוכמה, ומזה להקיש דרך מה שאומר הפסוף, ואל מי תדמיון אל. ולכן תמצאו שאף על פי שבאופן כלל, כללי, השם של הספירה כתר זה השם אהיה, אנחנו מוצאים גם כן בהרבה מקורות, ותמצאו את זה בהרבה ספרים, שזה גם כן השם של הספירה בינה לפעמים, לפי אותו פסוק. אני חוזר על זה בקצרה, אל מי תדמיון אל יוצא, כי העולם הבינה שנקראת מי, זה המדרגה של הדמיון האפשרי, וביד הנביאים אדמה, כן? החשיבות של הדמיון לכל חוכמת אמונה היא גדולה מאוד. נראה את זה אחר כך, בנושא אחר, ולכן, אז מוצאים שהמקובלים נתנו את שם אהיה גם כן לספירת הבינה. ויש גם כן מקורות שהשם אהיה נמצא גם בכתר, גם בחוכמה וגם בבינה. רק צריך להתרגל באיזה אופן יש היוצא מן הכלל הזה. אם תמצאו פעם שמהיה זה כתר, פעם אתם מוצאים שמהיה זה בינה, פעם זה חוכמה, אין סתירות, אלא זה אופנים שונים שהדמיון הזה מתגלה קצת יותר. ולכן כל פעם שיש איזה רמז לשם מיוחד של שם המפורש, לאיזה שהיא מדרגה, צריך לדעת בדיוק לאיזה מדרגה מתקבלים. אז נמשיך, ואל מי תדמיון אל, כלומר, אפילו בצורת האותיות המורות על עצם הוויה, אין לו דמיון, אות ידועה, להורות עליו, זולתי מצד אות הבינה, שהיא מורה ומעידה עליו, וזהו ואל מי תדמיון אל. שוב, ועכשיו הוא מדגיש כי מי זה השם של הספירת בינה. זה קשור לכל עניין התשובה. כל עניין התשובה קשור לספירת בינה. כל עניין של קרנות התקיעות, כל מה שקשור לתשובה, זה קשור לספירת בינה. ויש הרבה פסוקים, כי לפי הפשט מורים על זה. ולבבו יבין, יבין ושב ברפלו, למשל. אבל יש פסוק עיקרי בתורה, מי ייתן ויהיה לבבם זה להירא אותי כל הימים. מי ייתן, אז לפי הקבלה, מי זה עולם הבינה. כן. כי יכולה, לפי הפשט, הפשט זה פסוק קשה מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן? יש זולת הקדוש ברוך הוא שאפשר לומר, מי ייתן לבבם להירא אותי, כן? אז לפי ההסבר הקבלי, זה פשוט מאוד, כן? רק כוח הבינה מחזירה אותם לתשובה שיראו אותי. מי ייתן? מי ייתן? שאולי הוא יבין ושאר ירבן, כן? זה עולם, עולם הזה. יש הרבה סוגיות על, על אותו נושא, כן? למשל, יש לכם מסרת ברכות, יש איזה הסבר גדולה, למה אני מסתיר את זה, אז רק דקה ש, שזה יתברר, גדולה דעה שנקראת בין שתי אותיות, כן? כי אל דעות השם, כן? ומיד אחר כך, באותה סוגיה, הגמרא אומרת, עם הארץ אסור לרחם עליו, כן? שנאמר, כי אל דעות השם, אולי מישהו יגיד את, את הסוגיה? ונשכם
לך. כי לא עם בינות הוא.
כי לא עם בינות הוא, יפה.
כן, לא
יפה. יפה, זה אותו בסוף. אז לא קרה, לא קרה. קומי אורי, כי לא עורך. אז אפשר לקשור את זה להגדרה של עם קשה עורף. קשה עורף, מה זה קשה עורף? זה קשה הבנה. מי שמבין קצת ערבית, זה אותה מילה בערבית. להבין זה לערוף בערבית, כן? אז קשה עורף זה קשה הבנה. דיינו יש לו קושי לחזור בתשובה. מכיוון שאין לו אותו כלי של חזרה בתשובה שנקרא בינה. זה מובן, כן? אז כל זה אפשר לקשור את זה לפסוק מי ייתן והיה לבבם זה לגרד כל הימים, זה הפסוק של הרמז לתשובה שבאה מהבינה, ולכן המקובלים הגדירו את הבינה בשם מי. כמובן, אז זה כלל, וכל פעם שאנחנו מוצאים איזה רמז בפסוק מי, אז מי זה רמז לבינה, ונראה הרבה הרבה דוגמאות על זה. זה מובן?
מה הקשר
בין
שאלת
הזהות
לבינה?
איזה שאלת הזהות?
פשוט,
פשוט,
מי?
תסביר קצת את השאלה.
לא תופסים. שואלים מי זה, שואלים על הזהות, מי?
היית, אני מתחיל קצת בהתחלה להבין את השאלה, זה עמוק מאוד השאלה. היית מעדיף, מה?
לא מעדיף, לא מעדיף שום דבר, זה רק
שאלה. לא, אולי, מה זה היה יותר קל? טוב, כשאנחנו רומזים לעולם הבינה, לעולם החוכמה, לעולם היצירה וכל עולמות מדרגות, בבחינת מה, ברור שזה התגלות של הוא, כן? הוא המציל, הוא הבורא, הוא הירצה, הוא העושה. מי? זה ברור שזה הוא, בבחינת העולם הבינה.
למה זה דווקא
בבינה?
כי זה
שמה השגה? לא, כי זה הבינה. צריך לתפוס את כל, את כל מושג במשמעות שלו. כי רק הבינה מגלה מה שצריך לתפוס כדי לחזור בתשובה. זה נושא של לימוד בפני עצמו, כן? אבל פה התורה מגלה לנו שכוח, נאמר, הדחף של התשובה זה כוח הבינה. זה לא כל כוח שכלי כלשהו, כן? אלא כוח מיוחד, הבינה. מה זה בינה? זה להבין דבר מתוך דבר. ויש הרבה הגדרות. אבל זה הנושא של התשובה, שזה נושא לגוף. בו רק רציתי לציין כדי להדגיש את הפסוק שמסביר למה המקובלים רגילים להגדיר את עולם הבינה בשם מי. זה מובן? כן.
שנה
שעברה
אמרת שמי זה
דווקא
עולם יסוד, מי
שבאחרותינו אמרו איתך? לא, לא בשעה שעברה. אולי באיזה שיעור, אני לא זוכר.
זה לא, שנה שעברה.
בשנה שעברה, אבל בנושא אחר. וכל פעם צריך לזכור איזה קונטקסט, כן? ושמה אמרתי שזה רומז ליסוד, כי ביסוד יש התגלות של יסוד דהימה דהי בינה, כן? אם אתה זוכר. ייתכן שאתה לא זוכר, אבל זה קצת. אני מסביר קצת בקצרה מה שקורה באותה שאלה. אבל זה קצת קשה משנה לשנה, כן? זה לא, לא בשביל, לא בשבילי או בשבילך, אלא בשביל אלו שרושמות, זה שעה שלמה כדי להגיע. אבל אם אני זוכר, תגידי אם זה בדיוק הנושא. במי שברך, שבמוסר הספרדי, אומרים, מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ודוד ושלמה זה בבטחת מלכות, כן? אז זה רמז לכל עמודי העולם, חוץ מיוסף. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ויוסף, יסוד, איפה, כן? לכן זה ברור שהכוונה, שמי שברך, זה דווקא מקור הברכות בעינו יסוד. זה מובן? טוב. ולכן, פה יש דוגמה של המילה מי, זה גם כן כינוי אפשרי למדויה של יסוד. כפי שרמסתי מקודם, אהיה, זה אפשר או כתר או חומה או בינה, יש, תלוי באיזה אופן ואיזה בחינה. אבל שם ההסבר, זה בעת חיים, שכוחו של יסוד כמקור הברכות, בא דווקא מהיסוד של אבא, שמתגלה דרך היסוד של אמא ביסוד של תיכון. אבל זה כבר קצת יותר מדויק, כן? טוב, זה מובן. ולכן, כשאנחנו אומרים מי, אז יש רמז ליסוד, אבל בכוונה מדויקת של שורש היסוד הזה שהוא בינה. למשל, אם יש פה איזה ספר בראשית עם ראשי, שתגש. אני אראה לכם איזה דיוק של ראשי, וממש מפתיע, וזה למדתי באיזה ספר של מקובל אחד מרומניה, שכתב, שכחתי את השם, אבל של הספר זה אמרי יוסף, אם אני זוכר, שכתב פירוש קבלי על ראשי על התורה, ברומניה. הכל קורה בעמאים. אני לא יודע מאיפה גנב את זה. אולי 150-200 שנה. ואני קיבלתי את הספר הזה מתלמיד אחד שהיה לי בפריז לפני 40 שנה, ושהביא את זה מהגולה שלו. והיה הסבא שלו שהיה לומד בזה. אז רק דקה אני אמצא את זה. ותסוף, ויקראו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, הנה מצאתי חן בעיניך, אתם זוכרים את הפסוק. מה אומר ראשית? ויקרא לבנו ליוסף, למי שהיה יכולת בידו לעשות. יש כוונה אחרת, כן? ויקרא לבנו ליוסף, מה שאומר, ויקרא למי שהיה בידו יכולת. למי שהיה... יפה, בדיוק. נחזור לה, אם אין עוד שאלות.
לגבי העניין של ה... הרב אמר שמהמחשבה מתחילה לי, יש עניין של הופעת המציאות. מהמחשבה...
מדרגה שנקראת בינה. סליחה, חוכמה.
חוכמה. אז הפילוסופים אומרים שאני חושב סימן שאני קיים.
כן, זה הטעות של הפילוסופים. ואני שמעתי מילה יפה. פיגם יפה, מהרב שטיינזל. שמעתם על הרב שטיינזל? הוא נתן הרצאה בשבועות, אם אני זוכר שעוד שקדם. הוא אמר, דקח, תמח ככה, אני חושב, זה סימן שאני קיים. אז הוא ישיב לו משהו יפה מאוד. הוא אמר, הוא קיים, אז אני חושב. לא, הוא קיים, אז אני חושב. דקח, תמח, אני חושב, סימן שאני קיים. אז הרב אמר, הוא קיים, לכן אני יכול לחשוב. זה מובן, זה יפה. כן, אז כדאי לפחסם את הרשתנזלת. טוב, אז מה השאלה?
אנחנו הרי לא מסכימים להגדרה הזאת, לא?
לא, אני לא אומר שלא מסכימים, כן. אבל קודם כל צריך לתמוע, צריך להוכיח שאני קיים. אבל הנושא הוא רחב מאוד, אבל הוא מגיע למסקנה שהוא קיים בבחינת מחשבה, הוודאות שיש לו שהוא קיים, זה רק בבחינת מהשבה. זו ההגדרה של הפילוסוף האמיתי, כן? הוא לא בן אדם, הוא מחשבה. ואחר כך בלטינית שלו הוא אומר שהנשמה שלו היא המחשבה. כן? ומה שחסר זה הבסיס של המוסר האמיתי. כי הבסיס של המוסר האמיתי נראה אחר כך, לפי התורה זה הרצון, זה לא המחשבה. כי אם הוא צודק שהקיום של האדם זה המחשבה והערך של המחשבה, יש רק מועטים בעולם שאפשר לקרוא אותם בני אדם, הפילוסופים. וזה הטעות של הפילוסופים. הם רוצים לדבר על הזהות של האדם, סוף סוף מדברים רק על הזהות של הפילוסופים. כל השאר זה זיפט. אבל נראה שהערך של האדם לפי התורה זה הרצון הטוב, זה לא המחשבה הטובה. ומכיוון שלא אמר את חסיד, צריך הרבה מחשבה טובה כדי לבסס את הרצון הטוב, אבל העיקר זה הרצון הטוב, זה לא מחשבה. כי כל העולם של מצוות מעשיות ושכר בעונש וכל הערכים של התורה, הבסיס זה הרצון, זה לא מחשבה. שוב, היינו צריכים למשנה שמסבירה ולא אמרת חסיד, כן? כי יש הניסיון של הרבנים שראו שיש הרבה סכנה עם חסיד שהוא לא אמרת, כן? אז הם אמרו ולא אמרת חסיד. אבל שוב, המחשבה זה ערך חשוב מאוד, אבל זה כלום לגבי הרצון. זה הנושא שלנו.
אבל הרב אומר שהחוכמה היא המקור של הכל.
כן, אבל החוכמה נקראת רצון, מיד תראה את זה.
זאת הסיבה שהחוכמה שאנחנו מדברים כאן לא החוכמה של הפילוסופים. כי החוכמה שבאה אחרי העדר, כלומר, היש שבאה אחרי העין, הוא לא יש שזה מותק מן העין.
זה אפשר להגדיר את זה עוד בצורה אחרת. זה החוכמה שמתגלה מלמעלה למטה, ולא החוכמה של הפילוסופים שמתגלה מהפילוסוף עצמו, מלמטה למעלה, ואין למעלה ממנה, כן? זה התקרה, כן? המחשבה אצלם.
ובכל זאת כתוב הרי שהם קרובים לאורך למעלה.
קרובים מבחינת השכל. כשהשכל שלהם הוא אמיתי, אז האמת היא אחת, כן? אני כשחשבתי על אותו נושא, אני מצאתי את זה ככה. זה שזה, אריאל מסביר את זה באותו כיוון. זה רק במקרה, ממש במקרה, מגיעים אל איזה עינן שכלי אמיתי. במקרה. אולי זה עינן של בלעם כלפי משה רבינו. הוא במקרה. זה, אתם מבינים? בעיקר, בעיקרה, כן? ולהם, סוף סוף אין להם ודאות. ומכיוון שאין להם הוודאות של אותה אמונה, אז הם חיים בעולם טרגי לגמרי. זה ההפך של השמחה של התורה. אתם תופסים את זה מכיוון שאין להם על מה לבסס את האמונות שלהם. כי זה סדרך, אבל כפי שאומר סדר גאון, האמונות שלהם זה רק דעות. אני בדעה, כן, זה אמונה. אבל זה דרוש, כן. כי הכוונה של האמונה לדעות הייתה קצת אחרת. אבל מכל מקום זה המשמעות. אופיניון בלטינית. טוב, ונראה, זה הנושא מיין אחר כך. וזה למי תדמיון, בכוח הבינה נקראת מי, יכולים אנו לדמות מציאות לא דרך אחרת. ולכן זה הכוח של חומת הקבלה כידיעת הנבואה. ביד הנביאים אדמה. טוב, זה נושא לגופו, נגיע לזה אחר כך כשנגיע לבינה, ובמקום מקום נמשיך. ודע כי זהו סוד קוצו של יוד, של שם המיוחד, שהוא רומז, כן, למציאות עליון, צריך לומר עליונה, מעין גבול בשיעור, כפי שאמרנו. ומסוד חוצו של יוד יצא אות יוד, שהיא נקראת חוכמה רצון. אז פה יש מקום ללמוד היטב, כדי לא ליפול בטעויות דווקא של המבנה השכלי של הפילוסופיה. כי אצל הפילוסופיה חוכמה זה לא רצון, חוכמה זה הכוח השכלי שנותן לי להבין, שנותן לי לתפוס דרך, נאמר, מושגים מופשטים, האמת האובייקטיבית, כפי שהם אומרים, חוץ מכוח הרצון. תמצאו, אם יש הבדל בין חכמי התורה שהם מקובלים וחכמי התורה שאינם מגדירים כמקובלים, ההבדל קשור לאותו נושא, שלפי הפשטנים נאמר, הערך העליון זה השכל, והרצון זה כוח של האדם, אבל פחות מזה, ללמטה מזה. והכוח של אותו רצון, פחות מהשכל, זה כוח סוף סוף בהמי, כן? זה הדחפים והנטיות שבאות מהנפש הבהמית. והרצון הוכח באותה אווירה פילוסופית איזה נימה שלילית, כן? אלא אצל המקובלים זה ההפך. הרצון זה למעלה מכל. זה התחלת הגילוי, ההוויה, התפשטות של רצון הבורא. כן? ולמטה מהרצון יש השכל. ואני לא משוכנע. למשל, אני למדתי את הסוגיה בעיקר בשמונה הפרקים של הרמב״ם. אני לא משוכנע שהרמב״ם חשב שהשכל הוא למעלה מהרצון, אף על פי שלפי פשט הכתובים שלו נראה ככה. אם יש פה שמונה פרקים, נחזור על אותו דיוק שפעם למדנו. יש פה שמונה פרקים, אולי אם יש מסכת סנהדרין, אם יש אחרי מסכת סנהדרין, הפירוש של הרמב״ם. אני לא יודע, אבל אני חושב. אני
חושב,
כן, כן. אבל צריך את הגרסה של הרמב״ם.
זה אומר נבחים.
בשמונה פרקים. לא, לא, זה בהסברים שלו, אבל בהתחלה,
כשהוא מבוכה,
יפה, כן, אז אתה זוכר את
המשפט. אם יש עבירה, אם יש עבירה, מה עבירה של השכל?
כן, ואם יש עבירה באיזה חלק, ואמונות תפלות, אם אני זוכר.
ואני אומר, יש בזה העניין. מצוות
התורה
ואמונת, זה
אחדה
ודעת אמיתית.
יפה.
אין בו
מעשה. מצוות. אז תחזור על המשפט בכל רב, ונראה מיד את העניין.
בספרי יש בו מבוכה, ואני אומר שיש בזה העניין מצוות והעבירה, לפי אמונת, דעת ודעת, ולפי אמונת דעת אמיתית.
זה מבוא מעשה. יפה. ופה אני משוכנע, וצריך למצוא את הכתב יד שלו, אבל אני משוכנע שפה הוא קשור עם המקובלים באופן עדוק מאוד. אני רוצה להסביר, הנושא שלו שמאי, הוא מחפש באיזה כוח של מה שהוא קורא, כוחות חלקים של הנפש, יש מקום למצווה ועבירה, דיינו יש מקום לבחירה, כן? והוא אומר, בכוח השכלי אין מקום של מזווה ועבירה, מכיוון שאין מקום לבחירה, כמו בכוח הזן וכמו, נכון? טוב. והוא אומר שיש בעיקר מקום למזווה ועבירה, דיין תורה, רק בכוח שהוא מגדיר ככוח המתעורר, דיינו הרצון. אבל המילה כוח המתעורר, לפי המושגים של הפילוסופיה דאז, זה מילה כבר קצת שלילית, כפי שאמרתי. זה מתעורר דווקא מהנפש הבאמית, מהגוף, כן? מהדחפים של הגוף. והוא מוסיף, אבל ייתכן מאוד שיש, אני הוספתי מאוד, כן? אבל ייתכן, הוא אומר שיש מבוכה, מכיוון שיש המצב של אמונה בטלה או אמונה אמיתית. אז מה זה אמונה? האמונה הבאה, דווקא ממה שהרצון שלי מחליט בין הדעות שלי. יש לי דעות כזה, דעות כזה לפי השכל, אבל מאיפה באה האמונה? אני, הנשמה שלי מחליטה שהיא רוצה להאמין בזה ולא בזה. זה מובן, כן? ולכן הרמב״ם מכניס את הרצון בשכל. זה מובן. ואף על פי שאמר שהשכל זה למעלה מכוח המתעורך, סוף סוף הוא מכניס את הרצון דרך האמונה בטופ של השכל. ולכן הוא מקובל. לא, הוא שייך למקובל. לא מכיוון שהרב אשכר אמר, מכיוון שהוא כתב ככה. לא, אני לא חושב שהרמב״ם היה שייך לבת המדרשים של הקובל. אני לא חושב כזה, אבל מכיוון שהוא החכם אמיתי, כפי שציינת, הכוח של השכל שלו, מכיוון שהרמב״ם היה מאמין, סוף סוף היה יהודי, לא היה פילוסוף, כן? אז הוא פגש את האמת. זה מובן. טוב, אז פה אנחנו מוצאים, אחרי דקה אני צריך לחזור, אבל מי את תראית?
התפיסה שלך, מה בגלל רצון? התפיסה שלך חוכמה מבחינת רצון. לכאורה כולם בחוכמה התבררו, במחשבה התבררו.
נכנסת מושג אחר, מחשבה. כן, מיד נראה את זה בדיוק לפי הרב פה. אני חוזר מיד, רק תחזרו, אתם על המשפט. אותיות שנקראת חוכמה רצון, הוא מוסיף רצון לחוכמה. לפי רוב המקובלים מגדירים את הכתר כרצון, נכון? אז נראה את זה מיד, אני חוזר על דקה. כבר כמה מדרגות. המדרגה של כתר, לפי כל המקורות, נקראת רצון. רצון מבחינת עין. כי ההופעה של הרצון היא באה מהאינסוף. זה ממש מבחינת עין. למה זה ככה? זה למעלה מהשגתי. כך הוא רצה. טוב. לכן, שוב אני חוזר, גם בעולמות של הנשמה שלנו, המדרגה שהיא נקראת יחידה, נקראת רצון, ונקראת עין. ולפי ההסבר של השלח, בעיקר, אז הוא מסביר שזה התחלת הקו, הקו המתפשט בחלל. התחלת הקו נקרא צינור. התחלת הצינור זה צינור אותיות רצון. זה הדיוק של השלח, כן? אז ההתחלה זה הרצון, מבחינת עין. אחר כך יש הבחינה של חוכמה, שנקראת גם היא רצון, ונקראת מחשבה. ונראה מי על ההבדל במשמעות הקבלית של המושג מחשבה והמשמעות הפילוסופית. המשמעות הפילוסופית זה השכל, וזה למטה, זה במדרגה של בינה. ולכן אצל המקובלים יש הרצון שמתגלה במחשבה זה החוכמה, ואחר כך, מה שנקרא אצל הפילוסופים, החשבה דהיינו השכל, במובן של השכל הפשוט של המערב, שהיא במדרגה של בינה. במדרגות הנשמה, הנפש צריך לחזור במושגים של הנשמה, יחידה, כתר, חיה, חוכמה, נשמה זה מדרגת המחשבה בבחינת שכל. אבל המחשבה של החוכמה זה התגלות הרצון במחשבה. בעברית אין מחשבה סתם, כמו במושגים של הפילוסופים, שכל. אין מחשבה מופשטת. יש מחשבה למשהו. זה כבר הכיוון של הרצון. זה מובן? כן. אני חושב על משהו. לא, אני לא חושב סתם בעברית. אין מושג בעברית שאומר אני חושב במובן של הפילוסופים. המחשבה גרידה, המחשבה מופשטת, התפיסה המדעית של איזה אובייקט של מחשבה. אלא בעברית, חושב זה, למשל, סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה של אותו משפט זה חוכמה. כולם מחוכמה עשית, סוף מעשה במחשבה תחילה זה בחוכמה. מחשבה זה, אני חושב, עם איזה כיוון, עם איזה רצון. זה מובן? כן. זה לא המדרגות. רצון זה כתר. מהחשבה, דהיינו מתגלות הרצון בחוכמה, זה החוכמה. ולכן גם היא נקראת רצון.
כאן אני קורא את החריפה, שיטת הפלפול,
זהו.
יפה,
יפה, יפה. ולכן המהר"ל כעס כל כך על זה. זה גם תורה
נשמע, שלא מכולן מעשי.
יפה. לא, לא, דווקא זה ההפך. דווקא זה ההפך. לימוד תורה לשמה זה לשם מי שרצה שהתורה ייקח. לשם מי שרצה. מה שרצה, מי שרצה. כן? לשמה. לשם התורה. לא, זה יפה, זה ההפך. זה לא לימוד מופשט בלי שום אינטרס של מה בכך. כן? אלא לשמה. כדי לקיים מה שהיא רוצה. זה מובן? אני זוכר את הדיוק של הרב, כשהיה חזר על הגרסה בתפילה. תקראו את זה, אנחנו אומרים את זה לפני קריאת שמע. ללמוד,
לשמור לעשות ולקיים.
איך זה מתחיל? איך זה מתחיל? להבין, להסכים.
לשמור לעשות ולקיים.
ולקיים. כל עוד שהוא לא מגיע לקיים, לא קיים כלום. אז זה הסוד של לשמה. לקיים מה שהיא רוצה. לקיים זה יותר עמוק מלעשות. לקיים, כן? אז זה לשמה. זה מובן. כי לא, טוב, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים שתורה לשמה זה בלי לקיים, דווקא. כן? אז זה ההפך. כן? זה מובן, כן? אז אפשר להמשיך. עוד יוד שהיא נקראת חוכמה, רצון, באין גבול וזלזול והחוכמה מהאינטימציה. הצד העין שבקטה, אז מתגלה בחוכמה באין גבול. וסוד החוכמה היא ספירה שנייה. ואין הוא סוד... ואחרי כל מה שהסביר, שהספירה הראשונה, זה קוצו של יוד, זה ברור. למה הוא חוזר? ואין, הוא זאת ספירה ראשונה. כי יש מחלוקת בין, איך אני יכול להגדיר את זה? לפי דעתי, אין מחלוקת בקבלה. אך על פי שלכאורה, יש מחלוקת בין הספרים של הקנונים. יש, בהתחלה, כשהתחילו לכתוב, רמזים, מכיוון שהיה צריך לגלות קצת כדי ללחום דווקא נגד הפילוסופיה הדתית, כן? אתם תושים למה אני מתכוון. כי לכאורה, הקבלה הייתה צריכה להיות בעל פה, להישאר בעל פה. הפלא שיש לנו ספרים, מכיוון שאם אתה כותב ספר, הספר יכול ליפול בידי כל אדם, כן? ולכן, מהי הגדרה של חומת הניסתה היה צריך להסתיר? למה כתבו ספרים? מי יכול לעבוד להחלות השם? למה המקובלים החליטו לכתוב ספרים? אמרתי כבר את העיקר. כדי ללחום נגד ההפצת של הפילוסופיה הדתית שנקראת תיאולוגיה. לכן בעיקר, התקופה שהתיאולוגיה הפילוסופית הייתה כל כך חזקה, זו התקופה שהתחילים לגלות את ספר הזוהר. לכן ההיסטוריונים אומרים שספר הזוהר מתחיל באותה תקופה. זה התגלות הספר, אתם תופסים את זה. זה המאה ה-13. מה?
נתגלה במאה ה-13.
לפי מה שלמדנו, אצל בתי מדרשים של המקובלים, התלמידים היו להם מגילות, קצת בכל התקופות, כן? כדי לחשוב מה שהם... אני זוכר שאני התחלתי, שהייתי ילד, כבר בר מזון, התחלתי ללמוד הנושאים האלו בספר של אחד מהמשפחה, במשפחה היו כותבים, את הספרים שלהם ככה, כשהתלמיד היה לומד בעל פה איזה פרק, הוא היה כותב אותו ועושה את הספר שלו ככה. כן. היו רק כתבי יד, כל כתב יד היה שייך לחכם מיוחד, כן, איך הוא רשם מה שלמד מרבו. אבל העיקר של חוכמת הקבלה הייתה בעל פה, ונשארת עד עכשיו בעל פה, כן? אבל יש לנו דרושים, כן? והשאלה היא, למה התחילו לכתוב דרושים בכלל? שהיה מסוכן. אנחנו רואים עכשיו בעולם הנאור, כלומר, שפעם הסברתי שבגולה יש קודביות בין שני סוגים של חוכמת הגולה. או בבל או אלכסנדריה. מה זה אלכסנדריה? זה תרגום של המקורות של חוכמת ישראל בשפה אחרת או בתפיסה השקפתית אחרת לגמרי. זה אלכסנדריה. ולכן, למה דיברתי על זה? מה אמרתי מקודם? אמרתי.
למה כתבו את ספר הקבלה?
כן, כן.
נגד התיאולוגיה.
כן. אז אתם רואים, יש תרגומים של כל הספרים. עכשיו אתם נכנסים לחנות, אני רוצה ספר קבלה, כמה כאילו אתה רוצה. הכל בעשר יד, כן? אז מתרגמים את זה, ומי קורא? דווקא הגוי, כן? וכל אחד עושה מזה מטעמים משלו, זה אלכסנדריה. תחשתם את זה. אנחנו התחלנו באיזה מין תקופה של גילוי סודות התורה, ייתכן מאוד שזה איזה סימן של אחרית הימים, יש לנו נבואה, כי באחרית הימים סיטי תורה יהיו בפי תינוקות, זה מתחיל, כן? זה בפי מרצים באוניברסיטה, זה תינוקות, כן? זה מתחיל. אז לכן היה באמת מסוכן, למה את זה החליטו להתחיל לכתוב ולגלות כדי ללחום נגד מה שאני הגדרתי כתיאולוגיה הפילוסופיה הדתית או המחשבה הדתית של הפילוסופים המאמינים. אבל זה יותר רגיע. טוב, אתם רואים ש...
מה משייך
את הגלות של ספרי הרגעת
למאחרים הזאת? אני חושב שכן. כי לכאורה הוא בעצם כל מה שהוא מדלת את בי הקשר,
כן, הרמח"ל דיבר הרבה על זה. ודווקא המחלוקת הייתה עם הרמח"ל, למה הוא כותב, כן? אז הוא אמר, זה הייתה דעתו, שהוא הסיום של משה בן יוסף, שהעיקר היה הרס חיים, ואחריו מתחיל העידן של אורות משה בן דוד. זה הרמח"ל שומר את זה, כן? ואם אני זוכר את זה, כל השערוריה שהייתה סביב הרמח"ל הייתה, למה אתה כותב סודות כאלה? כי הוא כתב, אתם מכירים את הספר שנקרא תיקוני הזוהר, כן? זה 70 תיקונים על הפסוק הראשון של התורה, והוא כתב התיקונים, איך הוא מגדיר את זה? התיקונים השניים, החדשים, כן? הוא כתב את זה בארמית של זוהר, כן? תיקונים על הפסוק האחרון של התורה. טוב, זה דוגמה של מה שקרה אצל הקובלים. כשהבחינו שכדי להציל את עם ישראל מהפילוסופיה, צריך לגלות חוכמת האמת. אז היו תקופות. למשל, הרמב"ן התחיל לפרש, בפירוש שלו על התורה, התחיל לפרש קצת על פי הקבלה, ורק בספר ראשית, ואני זוכר, אחר כך הוא, נכון? זה נכון, כן? הוא ראה ש... והרמב"ן היה הראשון שחילק את הפצת התורה בין הנגלה ובין הנסתר. עד ראשי, כולל ראשי, באותם הפירושים היה הנגלה והנסתר בבת אחת. אחרי הרמב"ן, ייתכן מאוד שזו הסיבה של כל המחלוקות של הרמב"ן על ראשי. בפרשנות התורה. הרמב"ן הוא החליט, איך אומרים את זה? להפריד, כן. ובעיקר, אתם רואים את זה אצל רבנו בחיי, כן? הוא אומר, בדרך האמת, זה רק ברמיזה. אצל האשכנזים, עד התקופה של תורת הרמב״ן, אצל האשכנזים זה היה בבת אחת. הנגלי והנסתר באותו משפט. רק אצל הספרדים התחילה ההפרדה בין נגלי לחוד ונסתר לחוד. יצטרכן מאוד שמה שקרה אצל האשכנזים זה נשאר רק הנגלי אחר כך. והנסתר היה באמת נסתר, כן? רק איזו רמיזה אצל... ברמיזה אצל החסידים הגרמנים, ספר, ספר החסידים, אותו בית המדרש, ואחר כך עד התקופה של החסידים של הבעל שם טוב. ולפי דעתי, ייתכן מאוד שמאז ואתה מתוק, שאנחנו, רמש, אנחנו נמצאים לאחרי הימים, כי יש הקבלה בין הגאולה, חזרה לארץ ישראל, והתגלות הזוהר. יש נבואה כזו.
זה גם הדבר
המקובלת
של הרמב״ן,
כבר פרדה? כן, כן, זה מכובד. לא, מגיוון שיבעים שזה מסוכן, שזה לא מסוכן מאוד. כל דבר דבר בא ואומר, לפי הקבלה, לפי ה...
באמת לא מבינו, אז מה זה מסוכן? מה זה אכפת שזה ידע לנהל
את כל הלאה? יפה, אם זה המצב שלא תבין או לא תבין, אבל הם הבינו, מגלים פנים בתורה שלו כרחה. והם מתחילים לגלות פנים בתורה שלו כרחה. וזה מה שאני מבחין באלכסנדריאדה של ימינו. אני קורא הרבה ספרים בצרפתית, בעיקר, אבל יש גם באנגלית, שמגלים פנים בתורה שלו כהלכה מהתחלה עד הסוף, מאלפה עד תם, מאלף, הייתי מעד אומגה, מאלף עד תם. ולמשל, קראתי מאמר על מה שרמזת על תורה לשמה, כן? שהופכים את הקדרה על... זה מובן. לפי דעתי זה ממש מסוכן, ייתכן שעוד כמה דורות הכל יתברר, אבל עכשיו כל מה שמפיצים בתרגום האלו זה ממש לוקחים את המקורות של חוכמת האמת ומוסיפים את זה לפילוסופיה, כפילוסופיה. אבל זאת אומרת, חומרת האמת, לכן צריך לזהר מאוד. אני מכיוון שדיברתי על לשטנזל, ייתכן מאוד שמצד אחד הרבנים שיחמירו את הספרים שלו, מצד אחד היו צודקים, יש ביטויים מסוכנים מאוד, אבל מצד שני אני בדעה שכל מה שהפיץ ושעשה לעם ישראל וקירב אותם לתלמוד, זה עובר על הכל. אבל מכל מקום, יש קצת משהו בלתי אחראי לסגנון שהוא תופס ביטוי זה, ביטוי אחר. כי כשפילוסוף לוקח את זה, ויש פילוסופים, כפי שאמר יוסף, יש פילוסופים חריפים מאוד, אז הוא גונב את זה, תופס את זה, ועושה מזה כפירה גמורה. תפס גם את ה... אני לא חושב שהוא מכניס דברים של קבלה, אבל הוא מכניס דברים של חסידות. הרבה דברים של חסידות. אבל לפי דעתי, הרב שך לא התכוון, הוא לא מתנסה בזה, אני לא יודע. לא, סיבות אחרות לגמרי. רק דוגמה, דרך אגב. הסיבות שפסל, כפי שאנחנו יודעים אותם, זה עניין כספי אחר וגם זה משהו בריח לא כל כך טוב. טוב, למה דיברנו על כל כך? כן, נחזור לה. אז יש מדרגה של הרצון, מדרגה של הרצון שמתגלת במחשבה.
יש מחלוקות,
זה לא מחלוקות.
או שיש מחלוקת בספרים מסוימת.
לא, הרב אמר שבהתחלה היו מחלוקת בספרי
המקובלים.
אז תוסיף, מחלוקת לכאורה. כן, כן. נכון. אם, ולכן המקור זה גם אצל המפרש שלו, זה מה שכתוב בספר יצירה. עשרה ולא חבשר ולא תשע. כן? אם זוכרים את הביטוי בספר יצירה. כי שהיו אומרים שכתר הוא האינסוף ועשר ספירות זה מחוכמה על מלכות כולל דעת, כן? ולכן זה מובן, כן? אחר כך, מה? היו אומרים, שכחתי מי בדיוק אומר. מה? אבל יש איזה רמז בפרדס, כן. נכון. אבל טוב, זה המחלוקת בין הפרדס והאש חיים. אבל מכל מקום, חוץ מהפרדס, בתקופה שלפני הפרדס, היו רמזים שהיו מדברים כי הכתר הוא במדרגה של האינסוף, כתר הוא אינסוף, ולכן עשר ספירות זה הספירות שלנו עם הדעת, כשנגיע לחוכמה ובינה נראה מה זה דעת, וכאילו הייחוד בין חוכמה ובינה נקרא דעת. זה המילוי של כתר שמתגלה במדרגה של הדעת, כשיש זיווג ייחוד גנוב בין חוכמה ובינה. אז השאלה היא, הדעת היא במניין הספירות או לא. ואם הדעת איננה במניין הספירות, אז נמצא תשע. ואם הדעת היא במניין הספירות, אין כתר, זה אחר עשר. ולכן הוא אומר, לא אחר עשר, וזה סימן אותה משנה של ספר יצירה, כי אותה מחלוקת הייתה קדומה מאוד. לפי דעתי יש אפשרות, אבל תרשמו את זה בסוגריים. יש אפשרות להבין את זה. כי היו מקובלים כאלו שהיה להם תפיסה בכתר. ולכן אמרו שזה למטה. טוב, אני סוגח את זה. תפסתי קצת, פחות או יותר.
לא, כי
באמת
כתר הוא אינסוף.
כלפי, אבל זה לא מה שהיו אומרים, כן? זה לא מה שהיו אומרים. כי בין כתר ואינסוף יש עוד מדרגה שגם הגאונים הראשונים דיברו עליהם, הצחצחות, כן. ולכן נגיע לזה, כן, כן? בהגבלה בין הספירות והמידות. 13 מידות ו-10 ספירות. אז יש עוד נקודות שנקראות... זה השורש של הקווים. של קו החסד וקו הדין וקו הרחמים, זה נקרא צחצחות למעלה מכתר. אבל
לא נמצאים בכתר
בכתר? גם למעלה מכתר. גם למעלה מכתר.
כי אתה אומר שזה דווקא בכתר.
לא, אבל תמצא ב... הרב חי גאון, יש רמז שזה למעלה מכתר, כן, הנה הצצה. אבל זה רק דוגמה לאותו העניין. זה דוגמה שלא כתבו דברים כאלה. כן, זה לא, אנחנו לא מוצאים כל כך מקורות בכלל. זה רק מסורת בעלפה. וכשהיה צורך לדייק, אז שלחו תשובות לשאלות, וזה נתפס. נתפס ונתפס, כן. ואני לא יכול לומר, לא מותר, שיש לנו ספרים או שלא יהיו לנו ספרים. אם לא היו ספרים, לא היה שם כזה, כן. אבל אם לא היו ספרים, ייתכן שזה היה קבלה יותר אמיתית, אני לא יודע. לא, ייתכן שאני אמרתי דבר שלא צריך לומר. אבל אני נזכר חידוש אחד על פסוק בקהלת, עשות ספרים אין קץ. ולפי הפשט, עשות ספרים הרבה, כן? אבל אפשר להבין את זה, עשות ספרים זה דוחה את הקץ. עשות ספרים אין קץ. כן, זה דוחה את הקץ. מכיוון שאם יש ספרים, אז צריך ללמוד, צריך ליישר את המחלוקות, צריך לחמון המון המון לבושים טלאי על גבי טלאי, לבושים על גבי לבושים. וזה דוחה את הקץ. כי סוף סוף, כשגומרים ללמוד 40 שנה, אז רואים שהכל פשוט ולא צריך הרבה, אלא רק משפט אחד.
לכאורה
מדובר בתקופה שלנו בתור תקופה של התגלות של הזוהר ושל כתבי העתיד. ובהרבה מקומות מובן שעניין ההתגלות בדורנו אין הרבה מדורות ראשונים שבעצם הרבה דברים השלום כתובים ובכלל לא סיפור. איך נראה המסתדר עם הנקודה הזאת? נכון, כי אנחנו צריכים את זה, כן? אבל אני זוכר מורה אחד שלי שאמר, אנחנו הגענו אפילו בתורת הנגלה להבנה קצת יותר עמוקה, אז הוא היה משבח את הנשמות שלנו, כן? כי הכלל האמיתית זה לשון הנשמה, כן? אז לא צריך ספרים, צריך נשמה. אתה מסתובב את זה?
כן.
אתה
נשאר
בו
ספרים?
לא, לא, לראשונים, זה, 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 אבותינו הראשונים, כן? מכיוון שבא מצווה לכתוב את הספר תורה, זה חידוש. לכאורה לא היה צריך לכתוב ספר תורה. יש מצווה לכתוב ספר תורה. זה חידוש. זה מובן מה שאני אומר, כן? יש מצווה מפורשת בתורה לכתוב ספר תורה. על כל מצווה זה חידוש. של התורה, כן? היה צורך לכתוב, אז יש מצווה לכתוב. אבל מי לך תחילה לא יצא. כי מה כתוב בתורה? ויומר, וידבר, לא, וכתב, כן? התורה היא, על פי הדברים, התורה היא תורה שבעל פה, בעיקר. כיוון שהיה צורך, אז באה החובה לכתוב. אבל באה חוכמת סלומון ואמרה, זה הזהרה, עשו ספרים, זה לא יפה. אני לא אומר את זה מכיוון שאני לא כותב. אלא זה מסורת. טוב, אז נתקדם קצת. איפה גם? כן. כן. הוא סוד שיר הראשונה. רק דקה. ואין הוא סוד שיר הראשונה. ושתי אלו הספירות כלולות בסוד יוד בקוצו בצורתו. נמצאת למד, ללמד, לומד. כי אות יוד של שם המיוחד כוללת שני שמות משמות הקודש, והם שתי ספירות העליונות הנקרא אהיה יא. אהיה סוד קוצו של יוד, יא צורת האות. זה על האות הראשונה. טוב, אז אפשר להמשיך קצת. מה השעה?
20 ו-10.
סוד עוד שנייה. הנקרא אהיה יא... לא, סליחה, אני לא רואה כבר. סוד עוד שנייה מאותיות השם, שהיא היא רמז לבינה, אשר היא סוד קשר צד ספירות וקשר יוץ הספירות. והוא מסביר את זה מיד. היא קושרת שלוש ספירות עליונות, שהן כתה חוכמה בינה. האם גדול הגרוע התפארת נצח עוד יסוד, ודהיינו התפארת. אם כן יש בזה שש ושלוש זה תשע. וגם העשירית שהיא מלכות, בהיותה נקשרת עם יסוד. זה נראה אחר כך שיש איזה מסך בין יסוד ו... ומלכות, מסך יותר רקיע, יותר חזק ממה שקיים בין כל שאר הספירות, ובעיקר יש מסך בין הראשונות שנקראות נסתרות, חוכמה בינה, סליחה, קטע חוכמה בינה, והתתאות שנקראת הנגלות. יש מסך בין תודקה ובבקה. זה סוד האיכות. כשמתכוונים לכל מצווה ומצווה, אז אומרים לשם איכות, קודשה ואיכות, ואיכות התגמות בין מתקה לרבקה. זה נושא חשוב מאוד, נלמד אותו אחר כך. מה ההבדל בין העולמות? הנסתרות, קטע חוכמה בינה, והעולמות הנגלות, מחסד אב מלכות. החסד פה נקרא גדולה, וזה אותה ספירה. אבל המסך בין יסוד ומחות, זה בעיה בפני עצמה, נושא בפני עצמו, אז לכן הוא אומר, זה כוח הבינה שמקשרת העליונות והתחתונות בפנית תשע על יסוד, וגם העשר בבת אחת כשהמלכות היא קשורה ליסוד. אתה רואה, פה יש לנו רמז למה שאמרנו קודם, שכוח היסוד בא מכוח הבינה, אז הוא רואה. נמצאת בינה קושרת רב ספירות שן שבע. רב ספירות שן שבע זה תפארת ותפארת מלכות. רב ספירות תפארת שן שבע עם מלכות. עם ספירות, עם ספירת מלכות, כן? עם ג' ספירות עליונות. וזוהי אות ה' שזוהי אות שנייה של שם הוויה ידברך שהוא סוד הבינה. ושמה המיוחד לה בתורה הוא י' כ' שצורת האותיות הן אותיות ותקרבקה, וניקוד אותיות הוא ניקוד אלוקים. אז כל פעם שיש ותקרבקה וניקודות אלוקים, זה רמז לבינה. אז אנחנו חוזרים לאותה גבלה של השמות והאותיות. כתר זה שמהיה, חוכמה זה שמיה, ובינה זה שמתקרבקה וניקודות אלוקים. מכיוון שדווקא נראה שבבינה מתחיל לגלות את שורש הדין, את שורש הדין. זה החוריים של בינה. ופה...
בינה של קשר העולמות?
בינה היא קשר העולם.
כן, אבל שני הדברים האלה מתכוונים, זאת אומרת, זה שיש כאן בבינה קשר העולמות...
ושורש הדין.
וזה שיש שורש הגבורה.
כן. זה אני, זה הפשט נאמר הסוד של הפסוק הראשון. בראשית ברא אלוקים את שמיים ואת הארץ. ובראשית ברא, הבורא זה במדרגה של בינה. אז הבריאה, בינה זה עולם הבריאה. הבריאה היא הקשר בין מה שיש למעלה ומה שיש למטה. בראשית ברא אלוקים את שמיים ואת הארץ. יש שלושה מושגים. שמי השמיים זה קטע חוכמה בינה. זה נקרא שמי השמיים. שמיים זה תפארת והארץ זה מלכות. בשמיים שזה רמז שהתגלות התורה מתחילה בבינה. לכן יש כמה פרקים של ספר בראשית שקודמים לפרשת בראשית. יש איזה רמז למה שאנחנו אומרים בפיוט של יגדל אלוהים חי. ראשון ואין ראשית לראשיתו. מה הוא הרמז? יש ראשית שזה בריאה, ויש ראשית לראשית שזה חוכמה. והאין הוא אין ראשית לראשיתו. האין הוא הראשית לראשיתו. כל זה נמח פה, כן? אבל נרמז בפיוט הזה. ראשון ואין ראשית לראשיתו. אבל ראשיתו האחרון זה העולם הבריאה בראשית ברא. תפסתם את הרמז. טוב. אז אפשר להתקדם קצת. עד סוף אותה שנייה. אם אני אצליח, כי אני לא מגיש ככה. אז איפה הגענו? ניקוד אלוקים, כי מינת הגבורה נקרא אלוקים, היא מושכת מן הבינה, ופיכך בכל מקום שאתה מוצא בתורה, הותקרב כאדוני, ואדוני זה של מלכות, כן? כגון חבקוק, אלוקים אדוני חילי, או אדוני אלוקים, כגון בבראשית, ויאמר אברהם, אדוני אלוקים, מה תיתן לי? אז השם יודקברקי הזה, העומד בפסוקים אלו, וכי עושה בהם, הוא סוד הבינה. וכל פעם צריך להבין את הקונטקסט של הפסוק, דרך אותה הגדרה. דהיינו, לאיזה מדרגה יש הכוונה של הפסוק לפי הנושא. ויתכן ש... אולי זה כדאי שפעם ניקח כמה דוגמאות מהפסוקים האלו שהוא מביא. למד הכל הוא מביא אותם הפסוקים כדוגמאות. כדי להבין בקלט פחשנות דרך מה שהוא מוסר לנו את סוף סוף פשט האמיתי של המקרא הזה. אז בפסוקים האלו בכלל זה בהם, השם מתקרב כאוסוד הבינה שירחמים ודין. רחמים מבחינת יודקרבקה, צורת האותיות, ודין מבחינת הנקודות. פה יש נושא חשוב מאוד. אני רוצה רק קצת הקדמה קצרה. כן. מאיפה נובע את הדין בעולם? כי התחלת ההתפשטות של קיצור של יוד, וזה נראה שזה התפשטות הנקודה הראשונה, הנקודה המרכזית. איך היא מתפשטת? ודרך ההתפשטות שלה, בזה שהוא שלב, שהיא מדרגת הבינה, הדינים מתחילים להתגלות. מאיפה באים הדינים האלה? כי למעלה יש רק רחמים גמורים. ראינו כבר שהשם של, אחר כך הוא חוזר לדייק, השם של ספירת כתר זה אל, כן? זה אל בבחינת חסד עליון. כי השם של אל זה השם של המידה חסד, כן? אבל יש בחינה שנקראת חסד עליון שהיא כתר, וגם השם שלה זה אל. כן? אל מי תדמיין אל. האל הזה של אותו פסוק. אז הכל מתחיל ברחמים גמורים. יש מדרגה של רחמים גמורים, רחמים פשוטים, אבל כל זה רחמים. חסד עליון. כי הרצון לברור העולם זה בא מהאהבה הגמורה, מהאהבה המוחלטת. זה סוד, סוד האהבה, זה רצון להמציא רצון, כפי שאומר הרב אשלג. אותה מדרגה של כתר בבחינת רצון, הוא מגדיר אותה כרצון להמציא רצון. לפני כל רצון, רצון מיוחד. זה כבר מתגלה בחוכמה, כולה מחוכמה עשית. הרצון להמציא רצון זה אהבה גמורה, זה חסד עליון, זה רחמים גמורים. איך ייתכן שהדין מתגלה? מאיפה זה לא? יש לנו בשורה טובה בפסוקים. השם לבדו ביום ההוא. נראה אחר כך שהיום ההוא זה דווקא הבחינה של כתר, שנקראת ההוא. היום הזה, בעצם היום הזה, זה בחינות אחרת למטה מזה. אבל היום ההוא, בסוד הוא ושמו אחד. זה דיוק של השלה גם כן, הוא, זה הוא ושמו אחד. אותיות הוא, והוא ושמו אחד. אז זה הבחינה הכי עליונה. ושמע הוא ושמו אחד, אין הבדל בין הוא ושמו. ולכן זה רחמים גמורים. והפסוק אומר, השם לבדו ביום ההוא. מה זה לבדו? ברור שהוא לבדו. לבדו בלי שיתוף אלוקים. כי השם אלוקים מתגלה בהקשר לעולם הזה. ובבחינת העולם הבא זה השם לבדו. בלי אלוקים. שמחה גמורה, חסד גמור. זה מובן, כן? אז מאיפה באים הדין?
לאפשר הופעת הבריאה?
מה? כן.
לאפשר הופעת הבריאה, זה צמצום.
כן. מה שאתה מסביר, שכדי שיהיה העולם הזה, אז צריך דינים, כן? אבל השאלה היא, למעלה מזה, מאיפה למה? איך ייתכן ש... נתת תשובה בבחינת הצמצום, אבל לפני שנגיע לזה, איך לתפוס שבמקום הזה שזה רחמים, למשל בבינה, יש גם כן דין. אם היינו אומרים שהצמצום שנקרא גבורה, למשל יש נושא חשוב מאוד, מפי גבורה שמענו, מפי הגבורה שמענו, מה הקשר עם הצמצום, כן? זה נלמד אחר כך. אם הצמצום של גבורה היה מתחיל למטה מחסד, כן? מבחינת גבר עלינו חסדו, גבר זה גבורה. אבל פה אנחנו מגלים שהדינים הם למעלה מזה, שורש הדינים זה בבינה. הדינים ממש זה גבורה, ולכן השם של הספירה גבורה זה אלוקים א', למד וכו'. אבל איך, וזה נרמז בנקודות אלוקים בשם הוויה דבינה, איך לתפוס את זה אפשרות של דינים כרוכים ברחמים. הוא רומז את זה באיזה שמילה, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל רשמתי את זה ואני יכול לומר את זה בעוד. כן? כן. יש לכם פה בדף 89, כן? למטה. בהערות. עוד אלף בהערות. התחילו מהבינה.
תחילתו
מהבינה, כן? כי היא מתחילת תורדות הדין מאחורי החוכמה, כלל כמן, בביאו כינוי השם המיוחד. מאחורי. אז אותה מילה, אחורי, אחוריים, זה התשובה של השאלה שלנו. הדין זה רציני, מכיוון שהדין זה אחוריים של הרחמים. ומכיוון שהרחמים זה רציני, אז אחוריים של הרחמים זה רציני, ולכן הדין זה רציני. אני חוזר על ההסבר, ותגידו לי אם זה ברור, כן? יש תנין והחור. אז כל פנים יש לה החור. והדין זה החוריים של הפנים שהם חסד וחמים. כן? כשהאור מתפשט בבחינת משפיע למקבל, אז האור מתפשט פנים אל פנים. כן? וזה נקרא רחמים. כשהקו יורד, והבריאה יכולה לקבל את האור שיורד דרך הקו, אור ישר, זה פנים, זה נקרא פנים. כשהמקבל לא זוכה לקבל, אז הוא דוחה את האור, והאור מאיר את המקבל בבחינת החוריים. אתה מסתם את זה? כן. ולכן, הדין זה נקרא החוריים של הפנים. וכשהאור מסתלק, זה הדין. הבורא משפיע על הבריאה, אף על פי שאין בה זכות, אבל מאחוריים, מכיוון שהאור מסתלק, הוא מאיר בהסתלקותו. זה נקרא דין. לא, מה שגורם שהרחמים מתהפך לדין, שוב שוב המקבל, כן? זה מובן, כן? זה המקבל שדוחה. אז הדחייה של האור מגלה את הדין. מה זה הדין? זה הרחמים שמאירים מרחוק, בהסתלקותם. וכל האור שאני לא זוכה, אז האור מסתלק. מיד כשאני זוכה, כשהכלים יותר זך, אז האור חוזר מבחינת פנים. ולכן, פנים ואחור זה אותו דבר, כן? הכל תלוי במקבל, כפי שאמרנו, כן? אז מכיוון שהרחמים של האור ישר, שבא בפנים אל פנים, זה רציני מאוד, אז יוצא, כי ההוראים של זה, זה גם כן רציני. רציני. היינו חולמים לאיזה עולם שלפי הפסוק של עולם חסד יבנה, שיבנה רק בחסד, כן? אבל הרע הוא באמת רע. הדין, מנת הדין היא באמת קשה מנת הדין, כן? לכן אמרתי רציני. אז מאיפה בא הרציניות של ה... זה לא רק ציני, אלא רציני. הרציניות של הרע הזה של מידת הדין. אז זה בא מחמת כי החסד הוא רציני. החסד הוא גמור, לכן האחוריים של החסד זה רציני גם כן, זה גמור גם כן. לא, אסור לומר שהרע באותה בחינה זה רק היעדר של הטוב, זה ההפך של הטוב, זה האחוריים. זה המילה הקבלית, אחוריים היא במקומה, כן? הפנים מאירים, אבל לפנים יש אחוריים.
אנחנו מדברים מבחינת ימי
קדם. מבחינת?
ימי קדם, שמי שמיים. שמי שמיים,
כן.
שם אין רע.
לא, שם הכל אלקות. אבל דווקא אלקות זה אחוריים של הראייה. כן, כן. נכון? כן.
שמושה
מבקש מאוד לא שמעתי,
לגבי המתנדות
כן, כן
וראית את החורם
כן
ואת
גבול
את החורם זה
הכל החיים
רוב
החיים נכון, אז זה התחלת ההסבר, כן וזה הרמח"ל שהסביר את זה באופן ברור מאוד שדווקא זה החסד עצמו, החסד עצמו כי הופך את עצמו מבחינת החוריים למידת הדין כדי שהתהליך של הזכות של הבריאה מתחילה בדין הכי, אני לא רוצה לומר הכי קשה, הכי תחתון, כן? וכדי לזכות ולהתעלות עד המדרגות של החסד. זה מובן? אז ההתפשטות של העולמות זה מחסד עד דין. תיקון העולמות זה מדין עד חסד. אז מתחילים את התיקון למחריה, ממצב של טוב וברור, של דין גמור, ומתקרבים, מתעלים למדרגות החסד. ולכן מתקנים את המדרגה שנקראת מלכות, אחר כך יסוד, אחר כך הוד, אחר כך וכן הלאה, עד שמגיעים לחסד של מידת אל, כן? וזה ההסבר. המטרה הסופית זה החסד, זה לא הדין. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא העולם, רצה לברוא העולם הבא, שהוא חסד גמור. אלא כדי לזכות באותו העולם הבא, צמצם אותו, וזה גילוי מן הדברים. אבל המטרה זה החסד. זה מובן? העולם הזה זה רק מעבר לעולם הבא.
הבחינה של לוויים שישמשו
בכהונה לעתיד לבוא. שאין? לוויים ובחורות. לוויים
ובחורות
שישמשו בכהונה לעתיד לבוא. לכאורה,
השימוש
של לוויים ובחורות
זה דווקא מצד השם
מידת הדין, ויהיה נמכר עם עתיד לבוא. תשמע, למטה מתפרד זה עולם הפוך. תזכור את זה. זה עולם הפוך, כן? אז לכאורה, ההוא זה בצד מן הדין. אבל מכיוון זה, שזה עולם, וזה סוד שמשה רבנו היה לוי ואהרון הכהן היה כהן, כן? ומשה רבנו זה בנצח, לכאורה, טוב, זה נושא אחר. כי אחרי המדרגה של תפארת, לא רק שזה עולם יותר וצמצום, אלא זה עולם הפוך. לכן סיכל את ידו. טוב. זה נושא שנגיע אליו. אבל אני רוצה לגמור עם הדיוק הזה לפני שאני אשכח. ולכן היה צריך שהדין יתגלה דרך הצמצום כדי שהעולם הזה יתקיים כעולם הזה. אבל המטרה היא חסד גמור של העולם הבא. ומה שרציתי לדייק לפי הדיוק שלו, שמה זה דין סוף סוף? זה האחוריים של החסד. ומכיוון ששוב אני חוזר על אותה מילה, ומכיוון שהחסד, ברוך השם, זה רציני, אז הדין הוא רציני. בלי דין רציני, אין רציניות והחסד. לא, זה מה שרציני.
הרבה נבואות לכאורה מדברות על זה שלעתיד זה דווקא דין במדבר של זכות, ציון במשפט טיפה.
כן, זה בשעת הגאולה. כן, בסיום אחרית הימים, לפני השלב של התגלות של חסד גמור, אז זה יום המשפט, יום הדין, וזה קשה. אבל זה סוף שלהי העולם הזה, כפי שהסגרו המקובלים, כי דווקא בסוף הלילה, החושך הוא יותר חושך, והקור יותר קור, אבל פתאום זה...
עכשיו קשה לי המדרש.
ממנה יושח, ממנה יוש. כן.
עכשיו קשה לי המדרש שאומר שלתחילה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בדין, ואחר כך רק שיתן.
מדובר בעולם הזה, ודווקא המדרש צודק, העולם הזה היה צריך להיות כולו דין ולא יתקיים, לכן שיתן קצת רחמים. תפסת? מדובר בעולם הזה. ובעל שיש בריאה, זה עולם הזה. ואני זוכר כשלמדנו את ברכת המזון עם הרב, הוא אמר, כי כל הרחמן, הרחמן, זה נוסף, כן? זה נוסף לברכות, כן? כי הצדיק, איך אני אגדיר את זה? אני לא רוצה לומר דברים נכונים. הצדיק של העולם הזה, זה יצחק הצדיק, שהוא הצדיק של מידת הדין. אברהם, יעקב, ישראל, קשור כבר למה שקדם, מה שיהיה אחר כך, כן. אבל הצדיק השייך לעולם הזה, זה יצחק. כי הצדיק האמיתי, בבחינת העולם הזה, צריך להיות צדיק של מידת הדין. זה העיקר. אבל מכיוון שאנחנו לא כל כך סובלים, אז מתקשרים לרחמנות של הבור. אבל איך היה מגדיר את זה הדיניטה בלועזית? הכבוד של הבריאה זה מן התדים. קצת ליטאי כזה. אבל הוא שייך לעולם הזה.
שעכשיו אני מוצא את התכונה, זה נכון. כאן אמרנו שבין
בינה, יש
בה גם דין גם רחמים. אני רוצה לדייק לפי מה שהוא אומר. בינה היא כולה רחמים, אבל יש כבר התגלות של שורש הדינים. זה נרמז בנקודות.
שתי הגדרות של הבינה ששמענו
מתחילת
השיעור.
דיון. אחר כך דמיון, ואחר כך שכל כמו שאתה מתחיל. יפה. אפשר. איך תפסת את זה? דמיון זה קשור למה? לרחמים?
לרחמים.
יפה. נכון. שכל פירושו דין נמוך. כי יפה, זה מאוד יפה. מכיוון שכדי להבין את הנבואה צריך דמיון. כדי לדעת מהו הדין של ההלכה, צריך שכל. לא נראה? פלפול השכל, כן? אבל פלפול מוגזם זה מוגזם. זה מנותק מהנשמה. זה מובן, כן? טוב. אז למדנו הרבה דברים, אולי נסתפק עכשיו, ונחזור לאותו שיעור בשבוע הבא, אם נרצה השם.